GOIL, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, כל האמת
וכל האמת,
אז למה אתה
לי בצורה? פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, צהריים טובים וברוכים השבים לתוכניתנו פרק חדש, כאן באולפנים בפתח תקווה של רדיו סול. תוכנית שמיועדת אליכם בני 55 ומעלה, כל מה שמעניין רלוונטי מעשיר, ופותח לנו את האופקים לפרק חדש בחיים. והיום החלטתי להביא מישהו שהוא עושה סוג של סיכום ביניים על הקריירה המפוארת שלו, שהוא כמובן לא הפסיק אותה ולא מתכנן, לא מתכנן בכלל להפסיק, אבל אולי משדרג אותה לעוד פרקים חדשים. היום יתארח אצלנו משה שי. שלום משה.
אהלן.
כיף שבאת. תקשיבו, אני הסתכלתי על הרזומה של משה, אתם יכולים לחפש אותו בוויקיפדיה ובאתר שלו. לא נראה לי שיש איזה מדינה אחת בעולם, אולי יש כמה שהוא לא היה בהם, באמת, ומדינות פורצות דרך, באמת קראנו לתוכנית היום ההדשה למדינות האסורות, שאסור להיכנס אליהן. ומשה היה, באמת במקומות ש... כף רגלם של מערביים וישראלים כאב החומר לא הייתה בהם, אבל באמת, מכל המדינות שהיית, משה, אם עכשיו נמיך, בוא תחזור לנקודה, למקום שהיית בו, בכל העולם, לאן היית חוזר?
מה שקופץ לי בראש זה לאו דווקא מדינה, זה יבשת. לאנטרקטיקה הייתי חוזר. אנטרקטיקה ממכרת. היא משתנה כל הזמן. היא פתולית, היא מיוחדת. לאנטרקטיקה הייתי חוזר.
דווקא אנטרקטיקה זה נשמע לי כמו מקום מאוד בינארי של קרח ודובים לבנים.
זה הטעות של כולם. זה מקום מרתק עם היסטוריה מרתקת. ומראות בראשית, שמע, זה אנטרקטיקה, אין אתה רחובה, אתה לא, אין שם מצ'ו פיצ'ו, אתה לא בא ואתה חייב עצם זה שאתה דורך שם, זו החוויה.
וואו, זה באמת, אמרת לי בשיחות לפני התוכנית, לגעת בבלטה בעיר מסוימת בעולם, זה ממש לא כמו לראות אותה ב...
זה בהחלט ככה, תראה. המדינה שלקחתי החלטה לנסוע אליה והתהפכה הבטן, כי זו המדינה, אני חושב, המפחידה ביותר בעולם, זה צפון קוריאה. יותר מזה, אני נסעתי בכוונה לתעד גם. עכשיו, בזמנו, עם התפרקות ברית המועצות, תראה, יש איזה משהו מרתק להגיע למקומות שאתה שומע עליהם שנים. יש איזה קסם להגיע, לדרוך שם על הבלטה באמת, ולגעת בדנ"א. וזה ההבדל בין לראות תמונות מפריז לבין לטייל בפריז.
כן, אבל באמת הרבה יותר סקסי.
וכשאתה בצפון קוריאה ואתה גם רואה את המצעד הצבאי שלהם, ושאתה רואה מראות שאומרים לך אסור לך לצלם, ואתה מצלם וחוזר עם התמונות, אתה מתעד איזה אמת כנה, קשה מאוד. זו מדינה שאם אתה מזייף, אין אפורים, זה או שחור או לבן. או שאתה יוצא... או שאתה, הרבה אנשים נעלמו בצפון קוריאה. ורק כשיצאתי, הבנתי איזה טירוף זה היה. זה מקום שאתה באמת, אתה לא יודע, עם היסטוריה קשה מאוד, עם מחנות כפייה של אנשים שבעצם לא קיימים, ואני מדבר לך על 300 אלף איש, כנראה.
וואו.
זה מדינה עם דיקטטור, צורר, אכזר, ש... אתה יודע, שהאבא שלו החליט שהוא יירש אותו, הוא לא הבן הבכור, קים ג'ונגון, הוא לא הבכור, הוא השלישי. אבל למה הוא בחר בו, אתה יודע למה? כי הוא זיהה אצלו דם בעיניים. שזה בעברית של פתח תקווה נקרא לזה, רוצח בפוטנציה. והוא אכן מספק קבלות.
וואו.
כן.
אתה יודע, אתה באמת, כאילו, לפי מה שאני שומע מהתיאור שלך, אתה הולך בעיניים פקוחות לתוך מקום מאוד מאוד מסוכן, להיכנס לצפון קוריאה, ועוד היום זה עוד איך שאולי קצת יותר מרוכח, אבל כשנכנסת...
זה לא מרוכח בכלל. אז הם טיפה נפתחו, ואז הגיעה הקורונה, ואז הגיעה... הייתה איזושהי אסקלציה עם טראמפ וכל זה, ואז נעצר הכל, וגם נעלמו שם אזרחים אמריקאים. הם גם עצרו אזרח אמריקאי, יהודי שביקר בארץ במסגרת תגלית, שכל חטאו הגדול היה לקלף פוסטר במלון, שאותו מלון שאני הייתי, אני ראיתי את התמונות של מצלמות ההבטחה, אני זיהיתי את הקירות האלה, הוא ניסה לקלף, לא הצליח, לא אמרו לו כלום, וכשהוא בא לצאת משם, לקחו אותו לצד, עשו לו משפט ראווה עם הרבה מצלמות, והוא חטף 15 שנה עם עבודות פרך. ואחרי שנה וחצי, הוא היה בן 21, אחרי שנה וחצי, הם החליטו שמחזירים אותו הומניטרי. ואז שהוא נחת בארצות הברית, גילו שהוא בקומה. ואחרי 4 ימים הוא מת.
מה אתה אומר?
הם טענו הצפון קוריאנים שהוא בלה כדורים או משהו, ו... ובניתוח שלאחר המוות גילו שהוא עבר עינויים מזעזעים. זה, אני חושב שזו מדינה שאין בה את המילה, אני לא יודע אם יש בשפה הקוריאנית המילה חמלה, ואם יש, היא לא בשימוש במדינה הזאת, פשוט לא בשימוש. זו מדינה מרתקת, אני מרצה על המדינה הזאת, ואני אגיד לך, יש לי דוקטורט, ולפעמים אני מצטער שיש לי רק שעה וחצי לדבר, ולא יותר, כי...
כן.
כי ההיסטוריה שלה היא מטורפת.
מה, אולי לפני שנדבר על ההיסטוריה שלה, האנשים הפשוטים, מה החוויה? אתה היית שם בפנים, א', זה שהסכמת להכניס עדשה, והסכמת, וחשבת ועשית תיעוד, זה כאילו...
מהמותן.
מהמותן צילמת, אבל זה להתגרות בשטן. זה להתגרות בלהיעלם עכשיו ל-15 שנה.
תראה, אני לא איזה...
מה הדיוק שהביא אותך ללכת על האתגר הזה?
זה ג'וק באמת, אתה יודע, זה סקרנות, זה להביא את הפרם. אתה יודע, מאיפה חזרתי עכשיו ישר לאולפן? הייתי במחנה הפליטים נור השמס בטול כרם.
וואו.
יש איזה כיף, אגב, לצאת ממקומות מסוכנים. זה נורא כיף.
אתה מרגיש חי פתאום.
כן. כי אתה יודע, היה איזה קטע באיזה רחוב שנראה כמו עזה ארוסה, ואתה מצלם את החיילים, ואתה לא יודע מאיפה זה יגיע. אם זה יהיה רק כדור או משהו יתפוצץ. והחיילים, אגב, אני חייב להגיד לך, נהדרים. פשוט חבר'ה, ועם ביטחון עצמי, ואתה הולך ביניהם, ואתה אומר, עם ביטחון כזה רבק. ובקיצור, אני, הסקרנות שלי הביאה אותי עד הקצה הרבה פעמים.
ממש.
ואני לא יודע, אני התמכרתי לזה. טוב, אני כבר לא ילד, אני פחות מחור, נקרא לזה.
קרה שעברת את הקצה פעם במחקר שלך, בג'וק שלך לצלם ולתעד ולהביא את הדברים הכי אקסטרימיים שיש במדינות האלה?
הרבה פעמים, לא התכוונתי לזה, אבל אפילו, אתה יודע מה, בעזה של אז, שהייתה אינטיפאדה, ושזה עדיין היה בשליטתנו, אז הייתי שם עם כתב, ופתאום התחילו שם צמיגים ואבנים ויריות וחבר'ה מגבעתי, ואני והכתב היינו בצד של הערבים. Mm-hmm. תמיד היינו צריכים לבחור צד. זה היה רע וזה היה רע, שתבין. זה okay. אתה לא יוצא נקי מי. אבל פה זה התפתח באופן מטורף, שהחיילים ירו, פגעו, וכולם רצו, ולא הייתה ברירה, אני לא יכול להישאר חשוף, רצתי עם הערבים. לאן רצתי? לבית חולים שיפה.
מה אתה אומר?
עכשיו, מה שראיתי בטלוויזיה זה לא השיפה של היום. אז היה בית חולים בתבזורת, הייתי קורא לזה, עם הרבה אפר באמצע. ואני זוכר, ענני אבק. וכשהם התחילו לקלוט מי אני, הכתב נעלם, והם התחילו להציק, ואתה יודע, בלעת הרוחות, אתה חייב, לאן ברחתי? לחדר מיון.
זאת אומרת, אתה כתב ישראלי, צלם ישראלי, כן. בורח עם המון פלסטיני לתוך שיפה.
יש לי תמונות.
ועוד רגע, עוד רגע הם מזהים אותך כנציג...
עכשיו, אז ברחתי לחדר מיון, איפה שהפצועים והרוגים. וכדי להצדיק את... גם רציתי לצלם, אבל להצדיק את קיומי שם, פשוט צילמתי, ויש לי תמונות. נותרו לי מעט מאות תמונות. וגם כשאתה יוצא מכל הכאוס הזה, אתה מגלה שה... האוטו מקומט, אין שמשה אחת, הורידו לך את המספרים. זה היה יום קשה. אבל אני לא ידעתי שאני אקלה למצב כזה. אני הייתי בעזה גם כחייל, אתה יודע, הכרתי שם. כן. אגב, את החומוס הכי טוב בחיים שלי אכלתי בעזה. כחייל.
כן.
והיה נהדר, באמת. היו גם ימי שלון, שהרפואת הגיעה, והסתובבתי שם, ואכלתי, והיה נפלא. תמיד יש את המתח, אין מה להגיד. כן. אבל, אז זהו, אז, אבל אז, זה לא המוטו שלי. אני רוצה ללכת לצלם תמונות מעניינות. אני מחפש עניין. Mm-hmm. גם יש מקרים שאין עניין, אין תמונות טובות, אבל יש עניין. אז אני מגיע לכל מיני מקומות, לפעמים הזויים. ומה אני אגיד לך, אני מעדיף מדינות כאלה על אירופה. אירופה נקייה, מנומסת, האוכל מושלם.
והכל קיצ'י כזה, אין איזה טוויסט בעלילה.
יפה, כן, אבל זה פיוק. מדינות עולם שלישית, העניינים לא עובדים, וזה יכול להוציא מהדעת לפעמים.
אז באיזה מקום הזוי היית? באיזה מקום הזוי היית בכל המסעות שלך?
דווקא פסטיבל מאורגן של הברנינגמן בנבדה בארצות הברית, זה להיכנס כמו לאליסה בארץ הפלאות, זה שם פסלים ואנשים, והמשתתפים מייצרים את הפסטיבל, וזה הברנינגמן, זאת אומרת, הם שורפים פסלים, וזה הזוי, וזה באמצע המדבר, ואתה הולך שם, ואתה לא יכול להכיל את הגודש של ה... של הדברים שאתה רואה, אתה לא יכול, זה המון, זה אתה רואה, פתאום אתה רואה דינוזאור הולך באמצע המדבר, אתה רואה צוללת נוסעת, אתה רואה דברים מטורפים, מטורפים. זה, ידעתי לאן אני הולך, וכמה שידעתי, הופתעתי לגמרי.
זה פסטיבל של כמה ימים, נכון? שם באמצע המדבר.
כן, שבוע שלם, גדוש מאוד. אתה מגיע, אתה לא יוצא, אין טלפונים, אין כלום, אין שם לקנות, למכור, הכל, יש החלפות, אתה צריך להתארגן, זה התארגנות לא פשוטה, לכמה ימים, אבל תשמע, אין יום ואין לילה גם, אתה יודע, זה... נהניתי מזה, אתה יודע, אנשים באים שם, משתמשים בסמים, אני הרגשתי המראות בעיניים, לא עשו לי שום חשק לגעת בסמים.
אבל אתה כצלם בעבודתך ולאורך כל שנות הפעילות שלך, האם למשל שהיית בברנינגהם, או שהיית, אתה מרגיש שאתה כאילו כמישהו שבא מבחוץ לחוויה, או שאומר, בוא נה, הייתי בתוך החוויה, הייתי חלק מהחוויה, ובכל זאת גם הצלחתי לתעד אותה ולהוציא ממנה...
לא, שם, תראה, כל אחד מגשים את הפנטזיות ואת את הוויותיו הכמוסים, או לפעמים אפילו מלוכלכים. אתה רואה אנשים שמתחפשים ל, אני יודע, מטריקס כזה, והולכים באמצע המדבר, אנשים הולכים ערומים, מתחפשים לדברים שהדמיון, אתה לא מבין מאיפה זה בא, ואין בושה שם. אתה רואה נשים... שוקלות 150 קילו הולכות ערומות, זה הזוי.
זה שובר תבניות.
ועכשיו, הם חלק מהפסטיבל, אני באתי כחוצניק. אני, כל הפנטזיות שלי, לא להגשים, הפנטזיה שלי, הקשמתי אותה בזה שצילמתי. זהו. האחרים באים, משתמשים בסמים או בכל מיני, אני לא עניין אותי סמים, אני נהנה בלי הדבר הזה. בעברי הרחוק רחוק ניסיתי, לא אהבתי את זה, לא התחברתי לזה. חוסר האונים שאתה מרגיש לא שווה את החוויה. כן. קיצור, זה חוסר אונים, זה מזה החשש הגדול שלי, חוסר אונים. אבל הגעתי גם למדינות, אתה יודע, כמו קובה. תבין, כשאני הגעתי לקובה, זה היה בתחילת שנות ה-90, קובה רק נפתחה אחרי שנים רבות שהייתה אטומה לעולם.
נכון, חומת הברזל, קיר הברזל.
ברית המועצות...
שלטה שם ביד רמה בקובה.
התפרקה, היו בני ברית.
כן.
ופתאום קובה לא, מצא את עצמה בלי... לא היה לה כסף לפלאפל, נקרא לזה. ואז לכן הם נפתחו לתיירים. ואני... שרציתי לנסוע, ידעתי בגדול מה זה קובה, היה לה דימוי מיליטנטי קשה עם כל הפידל קסטרו, ואז לא היה אינטרנט, לא יכולת לבדוק מה קורה, לא היו מדריכים כתובים בשום שפה.
לא ניפלן.
לא היה את מי לשאול, תגיד, מה, לאן הולכים שם? שום דבר. מה אני אגיד לך? נסעתי דוח לקובה, גיליתי גן עדן. מדינה על הפנים, אבל נהדרת. העוני שם נראה נפלא. אנשים שמחים, אני לא אומר את זה בציניות. אנשים שמחים. זה ארץ יפה. זו ארץ אי ירוק בים, באמת טרופית, יפה. תמימה הייתה אז. אחרי זה, אתה יודע, מדינות מתקלקלות.
כן.
אתה רואה... אתה
אומר למרות העוני והמחסור, האנשים שם
אנשים
שמחים.
אנשים שמחים. אין להם חופש, אבל הם שמחים. בצפון קוריאה הם לא שמחים. אתה רואה הגמומיות מוחלטת.
זהו, באתי לשאול אותך, שתי מדינות מדוכאות, ושתי מניות, אחת אנשים שמחים ואחת אנשים...
כן. השלטון בקובה, הוא בעצם משדר, אל תפקפקו בכלל על השלטון שלנו, למרות שהם לא מתפקדים טוב, אבל אתם רוצים לרקוד, סמבה ומה שאתם רוצים, מוזיקה, אין שום בעיה, תשתו רום, תשנו סיגרים, הכל בסדר. רק אל תגידו שפילטן קרסרו לא בסדר. כי אז אתה הולך לכלא. בצפון קוריאה, שמנהיג מת, כל המדינה בוכה. בינינו, אביו של הנוכחי שהוא מת, כל המדינה בכתה, מה יש לבכות? הוא לא...
רוצח המונים.
לא, הוא רוצח המונים, והיה איש לא קריזמטי בכלל, שהוא בעצמו ירש מאביו. אבל אם אתה לא בוכה בצפון קוריאה, אתה תגמור לא טוב. אם לא כואב לך על המנהיג, והכל, הכל, החלום הכי גדול שלי אחרי צפון קוריאה, גם בתוך צפון קוריאה, היה לשבת עם חבר'ה רגילים בצפון קוריאה. אסור לך, אגב, לדבר איתם. אסור אפילו...
מה זאת אומרת? אסור לדבר?
להצליף מבט. אתה לא יכול לדבר איתם. עזוב שאני לא יודע קוריאנית, והם לא יודעים אנגלית, אבל יש כאלה שכן. אבל... אסור אפילו להצליב מבט, אסור לא להסתכל לך בעיניים. נניח שהייתי מצד, בפיוניאנג, המצד הצבאי, ונכנסתי בין אנשים, ידעתי שיש לי עיניים בגב וכל זה, אבל זה כמו הייתה תוכנת מחשב, כולם פינו לי את הדרך, כאילו לא לבד.
יש שם חוק שאומר שאסור לדבר עם בן אדם הערבי, אסור...
אסור בשום פנים ואופן. והחלום שלי זה לשבת עם חבר'ה כאלה, ללא פחד, יגידו לי מה הם באמת חושבים. מה הם יודעים? הרי שוטפים להם את המוח כל הזמן, שולטים במידע שלהם מרגע לידתם ועד רגע מותם, ולא נעים להגיד, במקרים רבים קובעים את רגע מותם. שם אם אתה...
אתה אז יודע... מה הצלחת לגלות באמת?
אני מת לשאול אותם. תראה, קראתי ספרים של אנשים שברחו מצפון קוריאה, שהם באמת לא ידעו הרבה. היה עניין שהם קלטו יום אחד, תראה, רובם ככולם אמרו שעד גיל 18-20, הם היו משוכנעים ששפר עליהם גורלם והם נולדו בגן עדן. היו תקופות טובות בצפון קוריאה, שהיה הכל. לא היה חופש, אבל היה הכל. ודווקא בדרום קוריאה היו על הפנים, היה שלטון דיקטטורי, מסוג אחר, אבל... בקיצור, הם... בשלב מסוים הם פתאום הבינו איפה הם חיים. כי כנראה בכל זאת האינפורמציה דולפת. אותם עריקים, עריקים, הם לא בדיוק עריקים, פליטים שברחו מצפון קוריאה, הם משגרים בלונים, לא בלוני נפץ ולא תבירה, בלונים עם המון אינפורמציות לתוך שטח צפון קוריאה, עם כל מיני הסברים ותמונות ותקליטורים וכל מה שצריך, הם לא יודעים לאיפה זה ייפול. וזה משגע עם קים ג'ונג און, זה עושה לו פנצ'ר בכל הפרופגנדה שלו. עכשיו,
אבל היום בעידן האינטרנט, אין לוויין של אילון מסק שפשוט שולח להם, אין להם טלפונים חכמים.
אין אינטרנט, זה אינטרנט מקומי בלבד. אין אינטרנט, הם לא יודעים מה קורה בעולם. עכשיו, הייתה קבוצת תלמידים, 30 חבר'ה, שראו בלון מגיע משמיים, פתחו. תוך 24 שעות, כל ה-30 הוצאו להורג, זה פורסם. שום ידיעה לא יוצאת מצפון קוריאה ככה. כן, זה אמיתי לגמרי. להעלים אנשים זה נורא קל, ואתה לא יכול להגיד מילה.
אז אני שומע את הסיפור הזה, אני אומר, גם אם אני צלם, אני אצלם פה בכותל, אני לא אלך לצלם במקומות כאלה שאחר כך יעלימו אותי, או שאני פשוט...
בכותל.
ינסה להוריד איזה פוסטר מאיזה קיר, ואני אכנס ל-15 שנה.
כל הכבוד לכותל, אני אביא לך תמונה מהכותל, אתה תתרגש?
לא.
כתמונה אני מדבר, לא?
לא, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אתה נכנס למקומות מאוד מסוכנים, קובה. היום, גם היום, אתה לא בן 15.
קובה אז נעצרתי פעמיים בנסיעה הראשונה, כי מה קורה? יש שם שטינקרים כאלה, שכדי להצדיק אותם, הם אומרים שהיית פה ושצילמת שם. אבל בקובה זה היה לייט, אני לא הלחיץ אותי בכלל. לא... יש כאלה, יש מקומות שאתה לא יכול להבין. נניח בטנזניה אסור לך לצלם חיילים. כשאתה עוצר... טנזניה, איזו מדינה, עם מי יש לה בכלל עניין? מה כל כך סודי בטנזניה, אתה מבין? אבל זה... אגב, אתה לא תצליח לגלות היגיון של מדינות. לכל מדינה יש לה DNA שלה, וככה זה עובד. ככה זה עובד. הרבה פעמים אין טעם לשאול למה. וקובה עכשיו על הפנים, ועוד יותר גרוע מהשלטון הקומוניסטי, הרבה יותר גרוע. כן. הם לא יודעים לנווט את המדינה הזאת. הפסקות חשמל שיכולת להימשך מספר ימים. כן, כן, אתה יודע מה זה? וזו מדינה חמה ולחה, שם אתה הולך, זה כמו בסאונה.
אתה חייב מזגן, או מעברר לפחות.
אז אם אתה הולך על הכיפק, ואתה הולך לחוף הים, והכל סבבה, ואתה חוזר למלון, ואין חשמל, ואין... אגב, זה גם קשור למים, כי אז אין מי שישאב את המים, ואין לך גם מקלחת.
טירוף.
זה באמת טירוף.
תקשיב, משה, אני נצא לאיזה שיר קצר, בחרת לנו אריק איינשטיין? נכון?
איזה שיר? מבלי להפריע.
מה, איך נקרא השיר?
מבלי להפריע.
מבלי להפריע.
לדעתי השיר הכי יפה של אריק איינשטיין.
יאללה, בואו נשמע אותו, ועוד מעט נחזור. נשמע ממשה מה הביא אותו לעסוק בצילום דווקא.
אריק
מזמרת בפעם האלה עיני הירח נוגות אל חיק האספלט מתייפח בורקלת הסבתא מוכרת עוגות הסבתא זקנה השעה מאוחרת כל אם לילדה מספרת סיפור עומדת הסבתא קטנה וחיוורת מבלי להפריע את שלום הציבור שפתיה דקות והעיר מצלצלת מים ועד ים בוהרים הזוגות אנחנו אוכלים ארוחה מבושלת אולי רק הכלב רעב לעוגות הדקות ובפעם האלה אין ילד אומר לה ספרי לי סיפור על חיק האספלט מנמנם גור הכלב מבלי להפריע את שלום הציבור והעיר מצלצלת מים ועד ים נוהרים הזוגות אנחנו אוכלים ארוחה מבושלת אולי רק הכלב רעב לעוגות
כשאתה אומר לי עכשיו בהפסקה, אמרת לי שבעצם היית בצפון קוריאה 9 ימים.
כן.
והיה אסור לך לדבר עם אף אחד מהמקום.
אין מצב. אתה גם אסור לך לצאת מהמלון. זה לא מה שאתה מכיר, אתה מגיע לחול, אתה זורק את התיקים במלון, הולך לאכול פיצה, גלידה, בירה, אין דברים כאלה. מיד מבהירים לך. קודם כל, אסור לצלם, לא אזרחים, לא חיילים, ואתה לא יוצא מהמלון לשום מקום. אני איזה בוקר אחד רציתי לצלם איך נראה המלון מבחוץ, ולי הובר, אמרו לי, היו שם עמודים כאלה, אמרו לי, אסור לך לעבור את העמודים, בבוקר אחד, 6 בבוקר, אף אחד לא שם לב, חדרתי עוד 200 מטר, ובאו שני חיילים, שלובי ידיים מאחור כאלה, ובעדיבות רבה הראו לי את הדרך חזרה למלון, והכניסו אותי עמוק לתוך המלון, ביום אחר ראיתי 4 חבר'ה סינים, שגם הלכו, הם סינים, החזיר אותם באותה נחישות. אתה יודע, עבור הסינים לנסוע את צפון קוריאה, זה כמו שאנחנו עושים קפריסין. אתה מבין? זה בקטנה, מה שנקרא.
כן.
הם מרגישים טוב שהם רואים עם כל כך במצב עגום. באמת, מה שאני ראיתי מחוץ לפיוניאנג, בפיוניאנג חיים האנשים שמקורבים בדרך כזו או אחרת לשלטון. זה מין שכבה כזאת של אנשים בעלי אינטרס. תראה, אין מכוניות פרטיות בצפון קוריאה, אתה לא יכול לקנות מכונית. מקורבים לשלטון, יש להם מכונית. הכבישים ריקים, אין רמזורים, יש המון שוטרי תנועה. אבל אין כלום. עכשיו, והם משמרים את האנשים, יש להם אינטרס שהשלטון ישמר, כי אם הוא נופל, הם נופלים יחד איתו. אז בפיוניאנג, עיר הבירה, זה יותר מקורבים, לבושים יותר יפה, הכל, תראה, בפיוניאנג, עיר בירה, 3 מיליון איש, אתה לא רואה בנק אחד, לא כספומט, אתה לא רואה שלטי פרסומת לכלום, חוץ מפוסטרים של המפלגה, אין בתי קפה, שאתה יושב, מה העניינים, חבר'ה? אין דבר כזה. יש להם כנראה את הפינות שלהם, אבל זה לא מה שאנחנו מכירים. אתה לא תראה שלט של קוקה קולה. אסור בכלל להזכיר את המילה קוקה קולה, כי זה סמל מערבי, מובהק.
אז מה הם שותים?
לא יודע, את האמת, האוכל שם לא משהו. ממש על הפנים. אני הייתי בדרום קוריאה, בלי שום קשר, וגיליתי את האוכל הקוריאני, נהניתי עד השמיים. עכשיו גם הם, אבל האוכל לא טעים. הם לא מטבלים, הם לא מחממים, הם לא... אני הגעתי למסקנה, עם שעסוק בהישרדות לא מחפש שיהיה טעים.
כן.
זה, ככה זה עובד, ואתה... עם זה אתה הולך, אתה מבין? הכל כל כך עגום, וכל כך... הם חיים בפחד.
רגע, אז מחוץ לפיונגיאן, כשהיית, היית בכפרים...
שם אתה רואה את צפון קוריאה הגרעינית, הגולמית, האנשים, הכפריים האלה. גם שם אתה רואה, נניח, כפרים. היו שם... הרבה מהכפרים שראיתי, הם בעברם היו... כפרים כפי שאנחנו מכירים, כפרים, וילות, עצים וזה, השטיחו אותם, בנו שיכון בנוואר, בשום מקום. פתאום אתה רואה מין שיכון עלוב, עגום, בלי תאורה, משהו נורא. צ'אושסקו עשה איזה פעם ברומניה, הוא פשוט מחק כפרים ובנה שיכונים. זה כל כך מדכא הדברים האלה. בצפון קוריאה זה גם מדינה קרה. אני ראיתי אנשים לוקחים מים משלוליות. מים לפחות לא חסר שם.
לא, אבל אם ראית מי שלוקח מים משלולית, אז...
זה לא פעם, לא פעם מים, אתה רואה הכפר שלם, בא לוקח מים משלוליות. לא הבנתי את ה... בעיה של מים זרומים, כן? נניח, אני לא זוכר שראיתי מגדלי מים או משהו. בכל מקום, בכל... יש מגדל מים, שם לא כל כך ראיתי. שמע, זה מעודק, אבל המקום המרתק שמאוד רציתי לבוא אליו, זה מה שאנחנו תמיד רואים בטלוויזיה. את ה-DMZ, The Militarized Zone, האזור המפורז, שם זה, יש נקודה מסוימת ששם אין מוקשים, אין גדרות, אין, רק מצלמות יש. שם אתה יכול לעבור מהצפון לדרום וזה, יש מין חגורת בטון קטנה. מראים את זה עם דונלד טראמפ שנפגש עם קים ג'ונג און וזה. זה המקום היחיד שדווקא אם אתה בא מהדרום אתה לא יכול להגיע לשם. מהצפון היה לי את הכיף, אתה רואה את זה. זה הגבול הטעון ביותר בעולם, 2 מיליון חיילים משני הצדדים. אז, ב-53, בסיום מלחמת קוריאה, החליטו על אזור מפורז. מה זה? 4 קילומטר לפה, 4 קילומטר. מה זה 4 קילומטר היום? אתה מבין? ב-53 חשבו אחרת. ויש שם תקריות אש, אנחנו לא שומעים עליהן. יש חטיפות, יש עריקות, יש... אתה לא יודע זה.
מה, הם פשוט בורחים לצד השני?
קשה לברוח משם. כל מי שבורח, או רוב האנשים שברחו מצפון קוריאה, הם בורחים, יש נהר, היה לו כזה נקרא, בין צפון קוריאה לסין. והנהר הזה קופה גם בחורף. אתה יכול ללכת עליו. ומי שבורח, בזה לא תם ותלאותיו, הסינים מסגירים את מי שבורח, או לחילופין, הופך אותם לעבדים, או לשפחות מין, אין לך ברירה, אתה יודע, זה מדינה בגודל של ארצות הברית, שאתה חייב לחצות אותה. אין לך את השפה, מבחינתנו הקוריאנים והסינים נראים אותו דבר. הם ממש לא, זה כמו שהם חושבים שאנחנו והפלסטינאים זה אותו דבר. לך תחצה מדינה כמו סין עכשיו. אז יש איזה כומר דרום קוריאנים, יש אגודות שעוזרות לאנשים האלה. וזה ברחו רבבות במשך השנים.
הם בעיקר ברחו דרך סין, לא דרך דרום קוריאה?
זה השטח היבשתי היחיד שאתה יכול לעבור. או ה-DMZ הזה, שהוא כל כך ממוקש ומגודר ומתוצפת כל הזמן, היה פה ושם אחד ברח על הבוב, דברים כאלה. ואנשים, תראה כמה זה נורא שאתה מגלה שאתה חי בגיהנום. ובפחד. שמע, אני ראיתי את הנוסע. זו מדינה גדולה.
אני הייתי חי שם, אולי הייתי אומר לעצמי, אולי הייתי שאני לא ידע בכלל שאני חי בגיהנום.
זו מדינה שגודלה פי שישה ממדינת ישראל. אתה נוסע המון. ואני כל הדרך רואה, כל זה 3 קילומטר, בוטקה עם חייל, עם קלצ'ניקוב, אחד בודד עומד בגשם. לכל אורך הכבישים, ואני לא הבנתי את הערך האסטרטגי, מה יש לחייל לעשות בנוואר. ויום אחד פגשתי דרום קוריאנית אחת שאמרה לי, אסור בצפון קוריאה, אתה לא יכול לעבור מכפר לכפר, מעיר לעיר, ללא רשות. הם משגיחים על זה שאנשים לא עוברים ממקום למקום ללא רשות. אגב, גם בקובה, רשמית גם היום, אסור לך לעבור מעיר לעיר. אבל כבר אפשר לאכוף את זה. אבל אז, תחשוב, איפה אנחנו נמצאים? פתח תקווה, אתה רוצה לאכול פלאפל בבני ברק, אתה צריך אישור מהשלטונות לאכול פלאפל בבני ברק.
מה אתה אומר?
מתאים לך?
וואי, וואי.
כמה דיכאון במקום אחד, ואתה רואה את ה... עכשיו מה, הם לוקחים אותך למין קולחוזים כאלה, שזה מעגל סגור.
מה, מי לוקחים אותך? הטיול המודרך שאתה...
אתה הולך, הם מפקחים עליך, הם יודעים לאן לקחת אותך, והם עושים לך הצגה, שההצגה היא ברורה. לוקחים אותך למין קולחוז כזה, שכאילו הוא החיים הטובים. אבל אתה רואה על הפנים של האנשים שהם לא טובים. והם עושים לך, הם מביאים לך ילדים חמודים, תמימים, מדוגמים. והכל מדוגם, ומראים לך כאילו בית צפון קוריאני. אין מצב. אין מצב שיש שם הכל, טלוויזיה וזה, ואתה יודע שזה לא ככה. הם חיים בעליבות נוראית.
רגע, אין בכפרים, לא יודע, אין שם ליגת אלופות בכדורגל, אין שם תיאטרון, אין שם קולנוע. אין שם, לא יודע, מה...
יש ערוץ אחד
תחרויות זכייה.
יש קריינית אחת שכל הזמן צועקת, לא חשוב מה היא אומרת. ויש ערוץ אחד, זה מה שאתה רואה. בגלל זה משגע אותו שמגיעות אינפורמציות מבחוץ, לכן הם סוגרים עליך מכל הכיוונים. וכל הרע הזה, בגלל אדם אחד שרוצה לשלוט. תראה, ההיסטוריה מלאה בכאלה.
זה לא רק אדם אחד, כי יש לך הרבה דיקטטורים, אבל ההרמטיות שהוא הצליח להביא את המדינה שלו, זה תקדים שלו היה...
זה בגלל האופי של המזרח כזה, שזה של ציות מוחלט. תראה, גם היפנים מצוייתים. הם בחרו בדרך אחרת, אבל הם מצוייתים לגמרי. אתה יודע שביפן מכריזים שנגמר הגשם, אתה לא תראה מטריה אחת למרות שירד ממון. הוחלט שאין גשם. יש להם את החוקים שלהם. אתה יכול... יפן מדינה מקסימה, והיא לא מתקלקלת גם.
כן.
הם שומרים על ה...
תגיד לי, צפון קוריאה הוצאת תמונות?
בטח.
עשית תערוכה? עשית משהו?
לא, לא תערוכה, עשיתי כתבות. אני נותן הרצאות, אני מראה את התמונות. וזה באמת, אני דרכי רואים הצצה לדברים שהצפון קוריאנים לא היו מפרסמים. לא, אין שם איזה תמונות נניח שה-CIA היה קונה אותה ממני.
עכשיו, לא היה בא לך, הרי אמרת לי גם שמי שליווה אותך בעצם זה שתי דיילות שהן
היו... זה לא דיילות, זה משגיחות, מלוות, לא יודע, מדריכות.
יכלת להגיד להם, תקשיבו, אתם לא מבינות, אבל אתם חיות בגיהנום, יכלת לזרוק להם משפט כזה?
אוי, אוי, מה פתאום? מה פתאום? הם הכל מייפים. כל דבר זה הדבר הכי גדול בעולם. תראה, יש שם שער ניצחון, שכמובן שאיך שאתה מגיע אומרים לך, זה שער ניצחון הגדול ביותר בעולם. תמיד אצלם הכל הרבה. ואני אמרתי לה, תראי, אני הייתי בפריז, ונראה לי ששם, ככה נראה לי, שבפריז זה שער יותר גדול. היא לא לקחה שבועים, היא הסבירה לי כל מטר איך בנו אותו, וזה. ורק כשאתה יוצא מצפון קוריאה, אתה נכנס לאינטרנט, במקרה הזה צדקה, גבוה ב9 מטר משער הניצחון, יפה. אתה עולה למעלה, אתה רואה את הנוף של פיון יאנג, ואתה רואה פירמידה בגודל, בגובה של 330 מטר שנוגעת בעננים.
מה אתה אומר?
בניין מדהים, ראיתי אותו גם מהמלון. ואז אתה שואל אותה, תגידי, מה זה הבניין המדהים הזה? אז היא עונה לך ביובש, מלון ריוניונג. ואני עוד ככה, אומר לה, סבבה, אפשר ללכת לבקר שם? והיא עונה לי, לא. אבל זה לא בסגנון, אל תשאל יותר. לא שאלתי, אתה עומד שם, אתה רואה בניין מדהים. באמת, 330 מטר.
מה, כמו הפירמידה של מצרים?
הבניין הכי גבוה בארץ זה 238 מטר. והוא גם גדול, הוא רחב.
כמו הפירמידה? כמו הפירמידות?
פירמידה, כמו של גיזה, רק פי 3.
מה אתה אומר?
אז גיזה זה 130 מטר. פי 2 נקודה. עכשיו, ואז מה מתברר? זה אתה מגלה אחר כך. שהצפון קוריאנים רצו לבנות את הבניין, את המלון הגבוה ביותר בעולם. 105 קומות, 330 מטר. ואחרי שהשלימו את בנייתו, גילו כשל תכנוני בסיסי שאי אפשר להכלס אותי, אותו. אל תשאל אותי מה. הביאו מומחים מסין, מסינגפור, לפתור את הבעיה, זה וואחד בניין. לא הצליחו. אז ציפו אותו בזכוכיות, עשו אותו יפה, והוא הפך למין אנדרטת רפאים, והבניין הגדול שאי אפשר להתעלם ממנו, ימשיך לקשט את קו הרקיע של פיון יאנג עוד הרבה שנים, אתה לא יכול להוריד דבר כזה. בניין ענק.
מטורף.
כן. אתה מבין? הם רצו הכי, הכי גדול.
זה סוריאליסטי הדבר הזה. זה חוויה סוריאליסטית.
זה מה שאני אומר לך. זה ללכת ולראות את זה בעיניים, לשמוע את הקולות. עכשיו תראה, אלה שמלוות אותך הם פלקטיות. הרי מה קרה במלחמת וייטנאם, אני אומר, במלחמת קוריאה? קים איל סונג, סבו של הנוכחי, ביד אחד עם סטלין, החליט לפלוש לדרום, לגמור את הסיפור הזה. והוא אכן פלש, וכמעט כבש את כל דרום וייטנאם.
קוריאה.
האמריקאים ובנות הברית באו, ניהלו מלחמה, עטפו אותם חזרה, ורק אז נוצר כשל שהיה דאגלס מקארתור, הגנרל הכי מאותר, זה כן, ששחרר את הפסיפיק מהיפנים, זה שהחתים אותם על הסכם הכניעה על המיזורי, והפך להיות המושל הצבאי של יפן, אז היה.
נכון.
לקחו אותו שינהל את העניין, והוא החזיר מלחמה יפה, והוא הגיע עד אותו נער היה לו הגבול עם סין, זה היה 1950, והוא רצה להמשיך לסין. סין של 1950 זה סין של מאו צטונג, זה כבר לא סין שאתה יכול להתעלל בה. המעצמות התעללו בה קשה, אבל זה סין אחת, והוא איים על הסינים. הנשיא טרומן הדיח אותו, הוא לא רצה, הוא גם ככה אמר, לא נשאר כלום מצפון קוריאה. תבין, שם זה היה נגמר, לא היה צפון קוריאה יותר. אתה מבין איפה אנחנו? בזמן שהאמריקאים מתווכחים, הם חוו התקפת נגד של הצבא הסיני הסדיר, שהוריד את כל בנות הברית למטה.
מה אתה אומר?
וקדימה, אחורה, 3 שנים, 2.5 מיליון הרוגים חזרו לאותה נקודה שבה התחילו. אתה מבין איזה עולם? 2.5 מיליון הרוגים, אתה מדמיין דבר כזה? בשביל כלום.
אז מה היית אומר לטרומן היום?
אז שאתה נמצא שם, ואתה נכנס למוזיאון, הם מציגים את זה, שהדרום רצה לכבוש את הצפון, וקים איל סונג, שגברה הגדול, עדף אותם. עכשיו, אתה אומר לה, האמת שהייתה שם אחת שהיה אפשר להתווכח איתה. ואתה, לא כל דבר היא אהבה שאמרתי, אבל הם למדים מהתגובות שלך ומהשאלות, מה אתה יודע באמת. הם, אתה יודע, אבל אמרתי לה, את יודעת, זה בדיוק הפוך ממה שכל העולם יודע. לא, אני גרה פה ואני יודעת מה קרה. ייתכן אגב שהייתה עוברת פוליגרף, כי שטפו לה את המוח.
נכון.
אתה מבין? הרבה דברים הם... גם שהייתי בסין ושאלתי, מתי בעצם כבשתם את טיבט? שאלה תמים. היא אמרה, אנחנו לא כבשנו את טיבט. הם טבחו את הטיבטים. אבל אתה מבין, זה, כל העולם הזה בינינו מבין רק כוח. בסופו של דבר. אתה מבין? מבינים כוח. ואם אתה לא תהיה חזק, אתה תהיה צודק, עד באר שבע, לא יעזור לך כלום. ככה זה עובד.
וואו. תשמע, זה... ממש חומר למחשבה, הדברים האלה שאתה אומר, וגם על איפה שאנחנו חיים, בעצם... העיצוב התודעה הוא מאוד מאוד חזק לכל הכיוונים. תגיד לי, אבל אתה יודע, משה, אתה מספר לנו פה הרבה על מדינות אקזוטיות ואסורות שהיית בהן, אבל יש לך עוד הרבה מאוד דברים שעשית במהלך
לא, לא כולם שלך. אסורות. הם, יש גם מרכז אמריקה, זה מקום נהדר, ניקרגואה, גואטמלה, זה מקומות נהדרים, עם טבע יפה ובעלי חיים. אבל גם, עכשיו אני אזכר, הייתי במדינה... אולי הכי מסוכנת שחיי אדם, אין להם ערך שם, והייתי.
וואלה.
אני גם הייתי בתאיתי. אני חושב שאני הצלם היחיד שהיה גם בהייתי וגם בתאיתי, ולא תאיתי שהייתי בהייתי.
אז אולי תסביר לנו מה ההבדל בין הייתי לתאיתי.
תאיתי זה פולינזיה הצרפתית, זה בדרום האוקיינוס השקט. איך נאמר? זה גן עדן עלי האדמות. זה עם טרופים. עם עצים, צי תמר או דקלים, מים בצבע טורקיז באופן טבעי, נשים יפות בצבע מוקה. הראשונים שהגיעו לשם במאה ה-18, הם חשופות חזר, עכשיו תחשוב, על ימאי מאנגליה, הקודרת והקרה, אחרי 9 ימים באיזה סירת גיגית מפרשים, מגיע למקום הזה ורואה את האנשים האלה ואת הטרופיות הזאת שהוא בכלל לא ידע. אנשים שם השתגעו, קפטן קוק.
מגיע לגן שם. עדן.
אז תהיתי, זה גן עדן. זה, ש, זה רשמית, זה טריטוריה צרפתית. אבל הם אוטונומיה כזאת. וזה מקום מתויר מאוד, יפה, יפה למות. זה פולינזיה הצרפתית, זה 350 אחד יותר יפה מהשני. תהיתי לעומת זאת, שהיא קרובה, היא ליד קובה, זה גיהנום על האדמות. זה מדינה, אחד אוכל את השני שם. היו מאומות, גם הם חוו רעידות אדמה, לא קלות. זה מדינה גיהנום, ואני עוד הייתי שם פעמיים. למה? כי זו אחת המדינות הכי פוטוגניות. שם שאתה מצלם והוא לא רוצה, הוא מאיים עליך עם מצ'טה. גם הקובנים הולכים עם מצ'טה, אבל הם לא מחברים בין מצ'טה לזה שהרגזת אותם. בכלל, הקובנים לא כועסים שאתה מצלם אותם, הם אפילו אוהבים, זה הורס לך את הפרם. הם פתאום מחייכים, לא צריך אותו מחייך. והייתי, זה גיהנום שכולם התייאשו מהם. פשוט... אין מה לעשות שם. זו מדינה ענייה שמה שלא עשו והאמריקאים עזרו להם, לא עזר. היא מושחתת. שחיתות יש בכל העולם. אבל היא מושחתת ברמה שכבר היה להם איזה נשיא שהוביל אותם ואז התברר שהוא שדד את קופת המדינה ונעלם. גם בקובה היה אחד כזה, בטיסטה, ברח. אתה מבין? זה לא נגמר. אבל דווקא פולינזיה הצרפתית, תראה, הייתי גם באיים כמו פיג'י, סמואה, ונואטו, טונגה. הייתי גם במדינה, תראה, אחד הדברים הכי קשים שהיו לי, זה תכנן טיול באוקיינוס השקט. למה? יש שם אין ספוריים, ויש שם מדינות שחיות על הטול, אתה יודע, שזה קצה של הר געש ששקע בים, ויש מין טבעת, כזו הם חיים על הטבעת. וכשתכננתי, אתה גם צריך לתכנן את הטיסות, איפה תהיה, מה וזה, אתה צריך לתזמן את זה. ולא הצלחתי עם השבצנה הזה. ואז אמר לי מישהו, אולי תטוס לטובלו.
לטובלו?
טובלו, הוא אמר.
מי לא מכיר את טובלולו?
זה מדהים. אמרתי לו, שו טובלו? הוא אמר, כן, יש מדינה. כל המדינה 11,000 תושבים. אני נכנס לאינטרנט, כמעט לא כתוב כלום. אני מחפש תמונותן. שאלתי מדריכים שמוציאים תמונות, טיולים לאוקיינוס השקט. אף אחד לא ראה, אף אחד לא שאל, לא שמע. אמרתי לזה שארגן לי את הכרטיס הטיסה, אמרתי לו, איך הולך שם הטיסות? הוא אומר, פעם בשבוע נוחת שם מטוס. מטוס אחד מביא אותך, מטוס אחד מחזיר אותך. אמרתי, על הבא בא עליי, בוא נלך. כל מה שידעתי, שזו מדינה טרופית, שזה כבר התחלה יפה, וזה פולינזים, שזה גם התחלה יפה. פולינזים זה יופי של עם.
אבל זה שתי נתונים היחידים כמעט שיש
כן,
לך.
כן, לא ידעתי, ידעתי, קטן וזה. אתה נוחת במדינה ששדה התעופה זה הכביש הראשי שלה, אחרי שמטוס נוחת זה הופך להיות כביש, רגיל. אתה סוחר טוסטוס, לא צריך כזלה, לא ביטוח, לא כלום. נסעתי למקום הכי צפוני, אחר כך למקום הכי דרומי, אחרי זה המערבי, אחרי זה המזרחי, תוך 40 דקות סיימתי עם האי, ראיתי הכל. זו מדינה שטוחה, שהפסגה הכי גבוהה שם זה 5 מטר. יש להם את הפחד המתמיד שאתה יודע, מפלס הים יעלי.
בטח.
אנשים נחמדים. והיה שם מלון אחד שהם היו צריכים לבוא לקחת אותי, לא לקחו, ופתאום באה איזה פולינזית ואמרה, תשמע, יש לנו בית עם 2 קומות וזה, אתם רוצים לזכור? באתי, אני רואה את הבית, קיבלתי בית עץ כזה, עם הרבה עצי קוקוס מסביב, לקחתי את הבית, ואז מה גיליתי? שעם הבית שכרתי גם משפחה. הם הביאו אותי ליום הולדת, וחגגתי את החגים שלהם, והייתי איתם, ואכלתי איתם. היה נפלא, אנשים נהדרים. נוצרים אדוקים.
הנוצרות הגיעה גם לשם.
המיסיונרים הנוצרים, לפני 200 ומשהו, עשו עבודה, אתה לא רוצה לדעת.
יסודית.
כן, אבל בוונואטו, הגעתי לאיזה אי, טנה, שלשוט לשם זה ימים, לא היה לי את הימים האלה, טסתי לשם. אתה מגיע, איך שאתה מגיע, אתה מבין שאתה הגעת למקום פראי. האנשים נראים אחר, הם מלינזים. הם לא, לא יפיופים כמו הפולינזים. הם נראים אחרת, אבל הם נחמדים. אבל אתה מבין, וזה אי קטן, אורך 30 מטר. עד שהגעתי לאיזה מקום, שכרתי בית בקטה, על עץ. וזה אבו ג'רס, לעלות למעלה, אין שם חשמל. זה נראה מדליק, זה נראה חלומה.
זה נראה רומנטי מאוד, ואני אגיד לך שאני כבר, עכשיו מפה אני נוצא לבן
אבל
גוריון.
אבל תראה, לא אני כל בבית. הלילה, עכשיו חלונות בלי שמשות, בלי זכוכיות. כל הלילה אתה שומע הר געש.
כן, יש לנו עוד 6 דקות.
אתה שומע הר געש, ואני החלטתי להגיע להר געש הזה. יש הר געש, קוראים לו יסור.
אתה מבין, הוא שומע הר געש, הולך להתפוצץ, מה עושה בן אדם נורמלי? הולך אחורה, הוא משה, עולה מהמצלמה שלו, לתוך לו הר געש.
ואתה מגיע, כשאתה מגיע לאזור של הר געש, זה נראה כמו פני הירח, הכל אפור. כמו פני הירח. עכשיו, זה הר לא גבוה. אפשר... לא צריך פה להיות מטפס גדול. אתה עולה, ואתה יושב על הלוע, זה בנוי מכמה לועות, ואין שם שלט הזרה, תתרחק, ואני חמור גרם, התקרבתי באיזושהי התפרצות, שההתפרצויות לא קבועות, ולא באותה עוצמה. פתאום שומע אבנים נופלים לידי.
אתה לא נורמלי.
ואף אחד לא אומר כלום. אתה אומר, וואלה, אם אבן כזאת פוגעת בי, זה איך אני... הטיול שלי מקבל תפנית, נקרא לזה, אם לא כל החיים שלי, זה משהו, אבל זה לעמוד על הר געש ולראות כאתו מבעבע. עכשיו שם, בשיחה שם עם מישהו, הוא אמר, יש פה איזה שבט, שבעברם, יש 2 שבטים, שבעברם היו אוכלי אדם, היו קניבלים, הם נגמלו מזה,
היום טבעונים, 30-40 שנים. צמחונים.
והגעתי לשם. תשמע, זה היה מדהים. הם נחמדים, הם הולכים עם, עם חצאיות קש, הם הולכים עם עצמות באף, תשמע, אבל הם רוקדים. ואני מצלם. ואז שהסתיים קבלת הפנים היפה, אני רוצה ללכת לטנדר שהביא אותי, אז אמרו לי, נגמר?
לא, אבל בן לא פה, אין לנו מה לחץ. אוקיי, אנחנו, עוד, יש לנו עוד 3 דקות ואנחנו יוצאים.
קיצור, הם הכינו לי מערב, פתאום אני רואה כל היער מתחיל לזוז, הם הסתברו והם זה.
ולמה מערב של מה? הם רצו מה? לתפוס אותם?
פתאום קפצו עליי עם חניתות, אבל... ואני עוד רצתי אחריהם לצלם אותם, כי לא כל יום קופצים עליי עם חטים. זה היה יופי של פרמי.
עכשיו... תרוצו עוד פעם עם החניתות, אני רוצה לצלם אתכם.
שלמרות שהמיסיונרים הנוצרים עשו עבודה נהדרת, במקום הזה, הפראי הזה, הם לא הצליחו, הם נשארו קניבלים. ואתה יודע למה? הגיעו לשם מיסיונרים, ניסו לשכנע אותם, מהר מאוד הפכו להיות ארוחת צהריים, אז המיסיונרים הלכו עם אנשים שדומים להם.
עם הפולינזים?
לא עם הפולינזים, עם אנשים אחרים באי, ובאו לשכנע אותם, והפכו לארוחת ערב. ומאז אף נוצרי לא ניסה להמיר את דתם. ככה זה עבר.
תגיד לי, איזה מדינה היית הולך? שלא היית, אומר בוא נזה משהו שעוד לא הייתי.
אתה יודע, דווקא מי שנוסע הרבה, יודע כמה, מבין כמה הוא לא ראה.
וואו.
באמת, יש המון מדינות באפריקה, מערב אפריקה. לא אפריקה של קניה וטנזניה, שזה מין חלון רעבה. הארדקור של הגולמית זה גנה ובנין וסנגל, החורים האלה ששום דבר שם לא עובד, זה מגניב אותי. זה באפריקה, הייתי המון באפריקה, בכל מיני מדינות. הייתי בקונגו, הייתי התייר היחיד בקונגו, שככה יהיה לי טוב. וואו. לפני שנתיים. ניצלתי הזדמנות, הגעתי לקונגו. הייתי ברואנדה, דרום אפריקה, כל הדברים האלה, אבל...
הלב של התרבות של אפריקה.
אפריקה הגולמית זה במערב אפריקה.
וואו. יאללה, תוציא לנו טיול.
הם חיים על הפנים.
תקשיבו, אתם לא מבינים שלא שמעתם חצי ממשה שי, כי תראה להם את הספר. ספר על כל מה שדיברתם עכשיו על הגלובוס, זה על התרבות הישראלית.
זה...
תרבות הישראלית שגם הוא עבד עליה.
זה...
הנה המצלמה.
זה, הצד השני שלי. זה ספר שתיעדתי בשנות ה-80, אומנים, אריק איינשטיין, שושנה דמארי, ברגעים ספונטניים, בתיעוד. אומרים שהיה פה שמח.
אומרים שהיה פה שמח. אבנר כבר רוצה להוציא אותנו לשידור, לשיר. וואו.
עכשיו התפסתי עם מהדורה הרביעית שלו.
זה הגשה של שלמה ארצי.
לא, זה לא הגשה, זה טוביה צפיר מחופש לבלרינה.
שמוני קראוס, וואי, ופורטיס, ודורי בן זאב, ורפי גינת, ואפריים קישון. כמו שצילמת את כל העולם בהדשה, את כל התרבות הישראלית.
זה ככה בין לבין, על הדרך.
וואו, מדהים. משה שי, היה מרתק.
תודה רבה.
ממש מרתק.
תודה רבה.
אני בא איתך לטאיטי, הייתי פולינזיה, מלינזיה, ושיהיה לנו כיף בקונגו ביחד. היה כיף, תצטרפו אותנו לעוד תוכנית, להתראות.
כל טוב.
כל טוב.
מתקרבת ואיחד הקטר מתגנבת איזו תחושת הסוף